רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לך דודי, בהגשת עמוס צוריאל.
שלום.
רגע, רגע, אנחנו נעצור אותו רגע.
כן. שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, כף בית בתמוז, תשפ"ה, 18 ביולי 2025. וחמש. אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת קלה, לקראת שבת, פרשת פנחס. כאן עמוס צוריאל. התוכנית אתכם עד השעה 12 בצהריים. בתוכנית היום שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת פנחס והנושא בקנאו את קנאתי בתוכם. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל. השבוע שיחה על הפועל נסך, נסך, נון סמך חף. חיים עם ערך, פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, ונושא השבוע לירושלים מרחה, ברחמים תשוב. ויותר מדויק לקרוא לירושלים עירך, ברחמים תשוב. נשמיע שירים לתקופת שלושת השבועות ושירים לכבוד שבת. האזנה נעימה וערבה. עכשיו נשמע את לך דודי של יורם גאון. פתיח.
לך דודי לקראת קלה, לקראת קלה, פני שבת נקבלה, נקבלה. לך דודי לקראת קלה, לקראת קלה, פני שבת נקבלה, נקבלה. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום ומבורך. שבת שלום, שבת לך דודי לקראת קלה, לקראת קלה, לשבת נקבלה, נקבלה. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום ומבורך. שבת שלום, שבת לך לקראת קלה, לקראת קלה, פני השבת נקבלה, נקבלה. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום ומבורך. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום ומבורך.
אחרים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת
פנחס. אנחנו קודם כל נשמיע פתיחה, הקדמה, לפני שיחתו של כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, ומלא מקום רב העיר באריאל, הפרשת פנחס, והנושא בקנאו את קנאתי בתוכם. המקור מפרשתנו, וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אל עזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוהיו, ויחפר על בני ישראל. ועכשיו אנחנו נשמע את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, על פרשת פנחס.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים.
שלום, שלום, זה שיחה מוקלטת.
ערב שבת קודש, פרשת פנחס. הפותחת בברית שלום הניתנת לפנחס על ידי הקדוש ברוך הוא בעבור מעשה קנאתו. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לעשות מעשה כזה, מעשה חריף כל כך של הרג נשיא שבט בישראל, זה דבר קיצוני ביותר. אבל פנחס בן אלעזר ראה מה קורה, הבין את ההשלכות שיכולות להיות מכך על החברה, על העם כולו, ולכן הבין שצריך לעצור את המעשה בעודו באיבו, בתקיפות ובחד משמעיות. הוא מדייק השפת אמת, ויר פנחס. מה זה ויר? אומר השפת אמת, הוא ראה את האמת. אבל האמת היא שבהסתכלות רחבה יותר, גם אם המעשה הוא מעשה צודק, הרי שהזעזוע הזה בוודאי יש לו גם השלכות חברתיות ולאומיות. ובאמת חז"ל מביאים לנו שלאחר ההלם הראשון, ההפתעה ואולי ההזדהות במידה מסוימת עם מעשהו של פנחס, הנה קמו חלק מהשבטים וקראו תגר על המעשה הזה. ראו בן פוטי זה, ראו מניין יכול להגיע רוצח כזה, זה רק יכול להיות מזרעו, מזרע של גוי, כן? הנכד, הנין, של יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. ובפשט הדברים יש כאן אכן קריאת תגר, קריאה של זעזוע על מעשה שגם אם היה לו איזושהי הצדקה, לא יעשה כן במקומנו. אבל אומר השפת אמת שחס ושלום שאמרו שלא טוב עשה. אבל אז מה הייתה הטענה שלהם? אומר השפת אמת, הבינו השבטים שמעשה מן הסוג הזה לא ייתכן שיעשהו אדם בודד. לא ייתכן שאדם יחיד ייקח את היוזמה לידו ויעשה מעשה כזה. זה מעשה שבאחריות הציבור, באחריות ההנהגה הציבורית לעשותו. ועל זה הם קראו תגר כנגד מעשהו זה של פנחס. אבל הכתוב מעיד עליו שפנחס עשה את זה בשם כל ישראל. פנחס לא עשה את זה כמעשה קנאות אישית, התעוררות והתלהבות אישית, אלא כחלק מעם ישראל, מתוך עם ישראל. כמו שכתוב, וקנאו את קנאתי בתוכם, או בסוף הפרשה הקודמת נאמר, ויקום מתוך העדה. הכתוב מעיד עליו, על כנות מעשהו, ועל האחריות שבמעשה, או האחריות החברתית, האחריות הלאומית. וזהו שהכתוב יחסו אחר אהרון, שמידתו אוהב שלום. המעשה הזה לא נעשה מתוך איזושהי תכונת קנאות אובססית, אלא להפך, מצד אהבת השלום, מצד אהבת ישראל והדאגה לעם ישראל, בכל מעשיו בשם כל ישראל. אהרון הכהן הגדול זה הרגל חייו ותכלית חייו, לעבוד את עבודת הקודש, להקריב את הקורבנות, הכל בשם עם ישראל. וכך גם נהג פנחס, ועל כן הוא מקבל ברית שלום לו ולזרעו אחריו. ומעמיק זאת השפת אמת בשיחה משנים יותר מאוחרות. אומר השפת אמת, ותמה שחלילה לומר שלא הסכימו כל ישראל לנקום מזמרי ומדיינית והמדיינית. כלומר, אומר השפת אמת, זה ברור שכל העם הבין שיש כאן צורך במעשה חריף, במעשה קיצוני, כמענה על קריאת התגר הזאת של זמרי בן סלו והנסיכה המדיינית. והם רצו לעשות את זה. עם ישראל כעם רצה להיפרע מאותו נשיא שבט. ועל זה הייתה טענתם כנגד פנחס, מדוע לקחת מאיתנו את הזכות להעניש את זמרי בן סלו? אכן, הפסוק, אבל הפסוקים מגלים לנו שההתעוררות הזאת של עם ישראל היא באה כתוצאה ממעשהו של פנחס. פנחס פעל את קנאת השם בלב כל איש ישראל, ולכן היו כולם מוכנים לזה, אומר שפת אמת. ועל כן הם גם טענו כנגדו, מדוע גזלת מאיתנו את הזכות לעשות זאת? אבל, אומר שפת אמת, הפסוק מעיד כי באמת פנחס עשה זאת בשליחות או מתוך תחושה של שליחות. ועל כך אומר לו משה רבנו, כשפנחס בא להימלך בבית הדין, משה רבנו לא אמר לו במפורשות לך עשה זאת, אלא הוא אומר לו, קריינה דאיגרת, כן, אתה עוררת את עם ישראל, אתה גרמת את ההתעוררות ואת ההבנה ואת הקרה שיש לעשות כאן מעשה, הבאת את עם ישראל להתרוממות ולהתעוררות כזאת, אז אנא אתה צריך להיות השליח לעשות זאת. וכי משה רבנו ראה שאת ההתעוררות הגדולה שפנחס ביוזמתו זו הביא לעם ישראל. ועל זה כתוב, השיב את חמתי מעל בני ישראל. השפת אמת מבין זאת במובן החיובי. השיב את חמתי מפני שעם ישראל התעורר לתשובה, התעורר להכיר שיש כאן צורך בענישה. לימדנו כאן השפת אמת דבר גדול. לפעמים אדם היחיד יכול לראות את האמת. ויר פנחס, ויר שראה את האמת. אבל זה לא מספיק לראות את האמת. כדי לבצע, כדי לעשות מעשה שאכן יועיל ברמה הלאומית, יש צורך שהעם יהיה בשל למעשה הזה. ולכן יש צורך לעורר את העם ולהסביר ולהביא אותו לידי הכרה שהמהלך הבא, המעשה הבא, הוא אכן נדרש. מפני שבאמת תכלית הקנאות במידה והיא רצויה, זה על מנת להשיב את חמתי מעל בני ישראל, הכל לטובת עם ישראל, הכל כדי להביא שלום פנימי על עם ישראל. ולכן תמיד יוזמות מן הסוג הזה, עד כמה שתהיינה צודקות, צריכות להיות מלוות בהסבר הנכון או בהתעוררות הנכונה ברמה הלאומית. ונחתום שוב בתפילה להצלחת כל כוחות הביטחון במשימותיהם ביבשה, באוויר ובים, ולתפילה להשבת כל השבויים במהרה בריאים ושלמים, ולרפואת כל פצועי הלחימה בכלל חולי עמו ישראל, ולנחמת כל המשפחות השכולות. שבת שלום ובשורות טובות, והתהפכו כל הימים האלה עלינו מאבלות לשמחה ויום טוב. שבת שלום, יהודים יקרים.
אמן ואמן. תודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, שבת שלום ומבורך. עכשיו אנחנו נשמע את השיר וביום השבת, ולאחר מכן את השיחה עם גברת שרה נבנצל, עוסקת בתורה, בלימוד תורה, והיא תושבת העיר אריאל.
מאזינים.
כן, שלום שלום. עכשיו ששמענו את השיר וביום השבת שני כבשים מני שנה תמימים ושני עשרונים סולת בלולה בשמן ונזכור. עכשיו נשמע את גברת שרה נבנצל, עוסקת בהוראת תורה, תושבת העיר אריאל, בפינתה מטבעות לשון מן המקורות. והשבוע שיחה על הפועל נסך נון סמך חף. והמקור מפרשתנו, ונזכור רביעית ההין לכבש האחד בקודש, הסך נסך שחר לאדוני. אז בבקשה, שרה, תרחיבי לנו את היריעה על הפועל נסך. בבקשה.
תודה רבה. בפרשת פנחס, הקדישה התורה 70 פסוקים לקורבנות החגים. על כל קורבן מציינת התורה גם את הסולת הבלולה ואת היין שמתלווים אל קורבן הבהמה. למשל, בקורבן התמיד מצוין, את הכבש אחד תעשה בבוקר, כן, כן, ככה כתוב, את הכבש אחד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני, את תעשה בין הארבעים.
כן.
ועשירית האפה סולת למנחה, בלולה בשמן קטית רביעית ההין, ונסקו רביעית ההין לכבש האחד. הנוזל כן. שאותו נוסחים, אותו מוזגים, הוא יין, בכמויות כן. שונות, כמו שמפורט בהמשך בקורבן ראש חודש, ונסקהם, חצי ההין יהיה לפר, ושלישית ההין לעיל, ורביעית ההין לכבש יין. זאת עולת חודש בחודשו. עכשיו, בפסוק שאתה פתחת בו, נאמר ביטוי מאוד מיוחד. בקודש הסך נסך שחר להשם. מה זה אומר בעברית? אז רש"י מסביר, בקודש הסך, כלומר, על המזבח, במקום הקדוש, ינסחו בקודש הסך, נסך שחר, חשוב שהיין יהיה יין המשקר. יין רציני, לא איזה מצנבים.
יין ראוי, כן, יין ראוי להינסך על גבי המזבח, והוא באמת יין משובח ויין שמשקר, ככל הנראה. ככה אנחנו
מבינים. ולא יין מגיטו, כלל לא יין טרי. צריך יין שכבר הספיק להתיישן קצת.
כן.
הפעם הראשונה שמצוין בתורה, שאדם הסיך נסך להשם, הוא כאשר יעקב חוזר לבית אל, אחרי 20 שנה שהיה בבית לבן, ושם נאמר, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסך עליה נסך, ויצוק עליה שמן. והרד"ק שם מבהיר שנמזגו שני סוגי נוזלים על המצבה. ויסך עליה נסך, נסך יין, וייצוק עליה שמן למנחה גם כן. מצאתי פירוש יפה בשם ביאור ישר לרבי יצחק שמואל רג'יו מאיטליה, פירוש מהמאה ה-18, שמסביר למה הוא ניסח עליה את היין, והיה רמז לניסוך שיעשו בניו בבית עולמים. כלומר, אותה עבודת הקורבנות שאנחנו מדברים עליה בשיחתנו.
כן.
אז נמשיך. מה פירוש הפועל נסך? אז נסך זה למזוג, לשפוך נוזל. הוא משמש גם במובן של ליצוק מתכת מותכת. כמו שמתאר הנביא ישעיה את תהליך הכנת הפסל ממתכת.
כן.
מי? יצר אל, ופסל נסך לבלתי הועיל. נוסחים פסל, כי יש תבנית, מוזגים לתוכו את הברזל הנמס, ואז הוא מתקשה לצורה של פסל, שכמובן הוא דבר לא מועיל. היו נוסחים, כלומר מוזגים, שמן על ראשו של המלך. מכאן הגיע הביטוי, נסיך. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, אנחנו נוסחים את המלך, מוזגים עליו את השמן, ויש לנו ביהושע את הביטוי נסיכי סיחון, או במיכה שמונה נסיכי אדם. יש לנו בתנך גם מקרה של ניסוך מים לפני השם. בסיפור הגבורה של גיבורי דוד בשמואל ב' פרק כ"ג. ברשותך אני אקרא את הפסוקים.
כן.
ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים אז בית לחם, בית לחם, עיר נעוריו. יתאווה דוד ויאמר, איי איי איי, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? יבקעו שלושה גיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד. לכאורה הם עשו בדיוק מה שהוא ביקש.
כן,
הוא אמר, אני
זה רוצה... מזכיר, כן. אגב, זה מזכיר את השיר של הגששים על אותם שלושה גיבורים שהביאו מים נכון. לדוד. כן.
נכון. כן. אז הם מביאים את המים ולא אבל לשתותם, ויסך אותם להשם. במקום לשתות אותם, הוא נוסך אותם לפני השם, למה? ויאמר, חלילה לי השם מעשותי זאת. הדם האנשים העורכים בנפשותם, ולא אבל לשתותם. הוא אמר, הם סיכנו את חייהם בשביל זה, אני לא מוכן לשתות, הוא נסח אותם להשם.
כן, וינסח אותם, והכוונה את המים להשם, נכון.
נכון, ויסח אותם להשם, כן. בבית שני נהגו ניסוך מים על המזבח בחג הסוכות. המנהג הזה מוכר לרבים בגלל שמחת בית השואבה.
שמחת בית השואבה, שמי שלא ראה שמחה משמחת בית השואבה, לא ראה שמחה כזאת מימיו.
יפה מאוד. כי מה היו שואבים? היו שואבים את המים שניסחו על המזבח.
כן.
אז מכיוון אחר, יש לנו בהלכה מושג יין נסך. אבל שם הפועל לנסך הוא בהקשר של עבודה זרה. יין נסך זה יין שגויים נסחו במסגרת פולחן כמנחה לאל נחר. ולכן כמובן הוא אסור לשתייה ליהודים.
נכון, דוד המלך מתייחס מפרק לזין במכתם לדוד. בהמשך כתוב, ירבו עצבותם, אחר מהרו, בעל אסיך נסקהם מדם, ובא לסי את שמותם על שפתי. אגב, את הפרק הזה קוראים בכל מיני אירועים, במיוחד בהזכרות. ואני קורא אותו המון, אז הנה, נזכרתי בפסוק כן. הזה.
כן. 40 שנה אתה עוסק בזה.
כן, למען הציבור, כן.
כן. אז הרמב״ם, בספר המצוות לרמב״ם, מצווה לא תעשה קוף צדיק דלד, הוא רוצה להוכיח שיין נסך הוא מדאורייתא. אחרי השידור רדיו אתה יכול ללכת לעיין שם ברמב״ם, לראות איך הוא מנסה להוכיח שיין נסך הוא איסור דאורייתא. עם הזמן, המושג יין נסך התרחב בכל יין שהגויים נגעו בו. סתם יינם וכולי. אבל פה, בספר במדבר, בפרשה שלנו, שיש עשרות אזכורים של הפועל נסך, מדובר ודאי על עבודת השם במקדש. ונסיים במילים שאנחנו אומרים בכל שבת, בתפילת מוסף, שם אנחנו מצטטים את פסוקים ת' י' מפרקנו. וביום השבת, שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ונסקו, עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד ונסקה.
כן.
כמו שהשמעת גם בשיר,
כן.
כעת, כשנאמר מילים אלה בתפילה, נחשוב על המילים ונסקו ונסקה, נחשוב על אותו יין שמתנסך על המזבח. ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים.
אמן, אמן ואמן, אמן סלע. ואני מודה לך מאוד באמת על הניתוח המעניין ועל הפרשנות, הפרשנות הרחבה על המילה, על הפועל נסך. ותודה, ואני מאחל לך שבת שלום ומבורך לשבת שקטה. כל טוב.
שבת שלום, כל טוב לעם ישראל.
אמן.
כדת מחללו, כדת מחללו, שכרו הרבה מאוד על פי פעולו, איש על מחנהו חכים בבניין אריאל ביום השבת סיסו וסימחו כי מקב למטה נחליאל גם סעו ידיכם קודש ו השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל שבת גרוסה חרותה ליום השביעי כחלה בנאותיה משובצה תיאורים ירשו אבי קדשו הבמאמר כל אשר עשה תיכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה
מאזינים יקרים, הגענו לפינת חיים עם ערך בהגשת כבוד הרב דוקטור ראיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. השיחה עם כבוד הרב מתקיימת בזום כרגיל, ונושא השבוע לירושלים עירך ברחמים תשוב. שלום לכבוד הרב. שומע כבוד הרב?
שלום הרב עמוס, שלום למאזינים ולמאזינות.
שלום שלום, שומעים אותך נהדר.
יופי. בבקשה. לירושלים עירך ברחמים תשוב. הרגע השמעת את השיר שחלק בית שלו זה סמכם בבניין שלם.
כן.
אתה יודע שהרבה פעמים אדם ביום יום במה הוא עסוק? הוא עסוק ב... כמו שאומרים ביום יום, בבריאות שלו, בבית שלו, בילדים, בכסף, בפרנסה.
פרנסה, כן.
והחיי היום-יום שואבים אותנו, ולא נותנים לנו להרים מבט אחר גבוה יותר. אפשר לומר שהתפילות שאנחנו מתפללים, הם כלי מאוד חשוב שנתנו לנו אנשי כנסת הגדולה, לצאת מהבועה הפרטית אל מחשבות, אל צרכים, לא שלי, אלא של האומה. אני תמיד חושב ואומר שהסידור הוא ספר חינוך במדרגה ראשונה. משום שכמו שאמרתי, אם אדם שקוע בתוך הקשיים שלו, למה שיחשוב על אחים שנמצאים עדיין בברית המועצות או בארצות הברית ועוד לא שבו? התפילה לוקחת אותנו, קבצנו יחד. היא לוקחת אותנו, ואם אדם בריא וחזק והכל פיקס, אז הרפאינו לוקח אותו לבקש על אחרים, על חולי עמו ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. גם ירושלים היא לא דבר שאנחנו כל רגע נזכרים בו. נכון, בחתונה אנחנו עוצרים שנייה, שוברים כוס, מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו, אבל זה לא רגע שעומד לעצמו. יש כאן איזה מסר לכל החיים שלנו, להרים את השאיפות שלנו מעל החוג המצומצם הפרטי שלנו, לבניין ירושלים, לתקומת האומה, למשפט העברי, לברכת הארץ, ועוד ועוד ועוד. אנחנו בימים של בין המצרים. ימים של בין המצרים זה לא רק ימים שיש יום אחד, יש צום 17 בתמוז, תשעה באב, אלא גם הימים באמצע, הם ימים של, שמנהגי המנהגים שיש בהם, שמגבילים קצת את השמחה שלנו, כמו הימנעות מחתונות, תגלחת וכן הלאה, תלוי בעדות השונות, ההלכות האלה הן הלכות שבאות להזכיר לנו, לעורר בנו, שיש שאיפות שחובתנו לשאוף להתקדם אליהם. כן.
כן.
והימים האלה, כמו שאמרנו, הם קשורים מאוד מאוד לארץ ישראל, למרכזה שזה ירושלים, ולמרכז של המרכז שבית המקדש, הר הבית ובית המקדש. כמובן הכל מתחיל מהארץ. תשעה באב זה יום שבו נכשלנו, הוצאנו דיבה לארץ, חטא מרגלים. ולכן כמה הדבר הזה העסיק את חכמי ישראל בצורך לתקן את זה. כל דיבה לארץ, כל הישארות בנחר היא המשך של הקלקול, אבל כל דיבור על חיבת הארץ, כל ניסיון של עוד יהודי לעלות ולהפריח את שיממותיה, זה תיקון. תיקון, עוד תיקון, עוד תיקון.
נכון.
כן? וגם בתקופה הזאת שאנחנו רואים חיזוק בנושא של ההתיישבות והקמה של עוד גבעות ועוד חוות ועוד יישובים במסירות גדולה, אין לי ספק שזה תיקון עצום. בימי בין המצרים כמובן אנחנו מדגישים גם את העניין של ירושלים. בטעות אנשים יכולים לבוא לירושלים כחלק מתוכנית תיירות, באים לארץ לתוכנית תיירות של שבוע, גיחה לתל אביב, גיחה לים המלח, שייט באילת וסלפי ליד הכותל. לא מבינים, ירושלים היא לא עוד עיר. ירושלים היא, א', היא המקום שבו, לפי מסורת חז"ל, כמו שכותב לנו הרמב״ם, משם התחיל העולם להיווצר. משם הושתת העולם, אבן השתייה. יותר מזה הרמב״ם כותב שמסורת בעד אבותינו, שאדם הראשון שהשם אסף את אפרו, האפר הזה זה אפר ממקום, מהר המוריה, ממקום המזבח. לכן כתוב, אדם ממקום כפרתו נוצר. זאת אומרת, אם האפר שממנו נוצר הגוף, מקומו מהר הבית, זאת אומרת שבכל אחד מאיתנו יש משהו, חיבור עמוק, פנימי, מהותי, הגוף שלנו אפילו קשור לירושלים.
כן, וירושלים זה לב ליבה של ארץ ישראל.
לב הארץ.
כן.
אני חושב שאולי אפשר לומר עוד משהו. לא רק שירושלים בעבר הייתה בירת העם, לא רק שירושלים היא מרכז הקדושה שממנו יוצאת ברכה גשמית ורוחנית לארץ ולעולם כולו, גשמית מהשולחן הלחם הפנים, רוחנית מהמנורה, מארון הקודש, אלא שירושלים, כשאנחנו מצפים לירושלים, היא כביכול מציבה לנו אתגרים. ירושלים מסמלת רמה רוחנית גבוהה. אני אתן לך כמה דוגמאות.
כן.
מלכי ירושלים נקראו אדוני צדק, מלכי צדק. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לאברהם לחם ויין. מי זה מלכי צדק? השם הפרטי שלו היה שם בנוח. אבל הוא נקרא מלכי צדק כי הוא היה מלך שלם, מלך ירושלים. ולמה זה נקרא צדק? אומרים חז"ל שהמקום מצדיק את יושביו. יש שם, ירושלים היא עיר הצדק, קריה נאמנה. ירושלים כביכול, הגעגועים לירושלים מושכים אותנו להיות יותר אנשי צדק, יותר אנשי יושר. ולכן גם במערכת המשפט הישראלית, ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בכל עיר צריכה להיות ערכאה לדיני ממונות, לדיני נפשות, אבל כשיש התלבטות וקושי, זה היה עובר לבית הדין, לסנהדרין שבכניסה להר הבית, ואם הם לא ידעו לבית הדין נוסף של 23 בכניסה לעזרת נשים, ואם הם לא ידעו, זה היה מגיע ללשכת הגזית 71 חכמים, ומשם יצא הדין, האמת הצרופה, עיר הצדק. ירושלים היא גם מקום של שמחה. אם אנחנו נזכרים מה שאנחנו אומרים בשיר של יום שני, מזמור, איך כתוב שם? למנצח לבני קורח. איך ירושלים נקראת? מסוס כל הארץ. מסוס כל הארץ. כי משהו שלם, יש בו שמחה. ירושלים מסמלת שלמות. אדם שחז וחלל נפטר לו מישהו לא שלם, אז זה האבלות, זה עצבות. ירושלים מבטאת שמחה, מבטאת שלמות. גם הייתה שם שלמות של האומה, מקדש, מלכות, כהנים, לוויים, כל המערכות. ויש מדרש מדהים, שהמדרש אומר, מה קורה אם אדם עלה לירושלים? הוא עלה לירושלים, התקדם, ישב על החמור שלו, או על המכונית שלו, יאללה, לאיפה נוסעים? לירושלים.
כל הדרכים מובילות ל...
מה הוא מראה?
מובילים לירושלים, כל הדרכים, כן,
כל הדרכים מובילות, כמו שהשיר הזה של אברהם פריד.
כן.
אבל תראה מה קרה לו, הוא מגיע לירושלים, והראש שלו תפוס, הוא עצוב קצת, הוא עם מינוס גדול בבנק, יש לו מישהו שהוא חולה, הוא מרגיש שהוא, הוא עצוב. אומר המדרש שהוא לא היה נכנס לירושלים, אלא הוא היה נעצר בכניסה לירושלים, הייתה כיפה של חשבונות. זה לשון המדרש. כיפה, תקרא לזה מבנה כזה, ששם אדם היה נכנס, מתיישב, עושה עבודה עם עצמו, רואה את הקושי מול הטוב, מול השים, איזה זכות יש לי, שאני בא לירושלים, אני אפגוש כל עם ישראל, קדושת החג. הוא היה צריך לעשות על עצמו איזו עבודה, ורק אחרי, כך אומר המדרש, ורק אחרי שהרגיש שמה, שנפשו נרגעה, עלה ירושלים.
זה מין חשבון נפש?
כן, כן. כיפה של חשבונות. כי ירושלים היא נקראת מסוס כל הארץ. זה אחד מ-70 שמותיה. מה שאני מתכוון לומר, שכשאנחנו חולמים על ירושלים, זה לא רק לבתים, זה לא רק גם למקדש, אלא היא מסמלת בעינינו שלמות של הרבה מידות. הזכרנו רק צדק, הזכרנו שמחה, אבל עוד הרבה מידות כמו שלמות של תורה.
כן.
עיר התורה. עיר הנבואה. מה זה עיר הנבואה? אחד מ-70 שמותיה של ירושלים, זה היה גי חיזיון. אומרים חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא מכוחה. כאילו הנבואה זורמת דרכה. וואי, כמה אנחנו שואפים. שנחזור לנבואה. לכן, אנחנו צריכים לעניות דעתי, בימי בין המצרים, חוץ מקיום ההלכות, לחשוב על ירושלים ולהשתוקק לקומה הבאה. 2000 שנה בכינו, 2000 שנה תיקון חצות, הגיע הזמן לפקוד את ירושלים, לבנות לא רק את המסביב, בפנים, את כמה שיותר, אם זה בנושא של המקדש, של ההר, של חצרות בית השם, ללמוד את ההלכות האלה, להכיר אותם יותר.
כן.
אתה זוכר שלפני שנה וחצי,
כן,
חיילים שיצאו מעזה סיפרו שבכל בית יש תמונה של אל-אקסה.
נכון.
בכל בית יש תמונה של ההר. וגם למלחמה הזה הם קראו מבול טופנה אל-אקסה.
כן.
אז חיילים אמרו, אם הם מציבים בכל מאבק, בכל רצח יהודי, את אל-אקסה על ראש מעיינם, אין ספק שאנחנו צריכים להציב את ירושלים על ראש שמחתנו.
כן.
לחשוב עליה יותר, להתפלל יותר מיום כדליבה על בניינה.
ולשמור עליה ולא לוותר עליה לעולמי עליה. עולמים.
לתרום, כן, ולחזק את היהודים היקרים שגואלים בית ועוד בית ברובע, כן, המוסלמי.
קדושים, הנוצרי, צדיקים וקדושים.
ברובע הארמני, כן, ובקדמת ציון, ובמעלה זיתים, ובשכונת שמעון הצדיק. עם קשיים, ובסילואן, עיר דוד, בקשיים גדולים, הם עושים שליחות, הם עושים שליחות לדורות.
כן.
אי אפשר להשאיר את המצב הזה, חזרנו הביתה וממשיכים מסביב רק צלילים של מואזינים. ירושלים, לאט לאט, בעבודה מאומצת, שקטה, נחרצת, מלאת גבורה, אנחנו חוזרים אליה. כן, וכשאנחנו מתפללים לירושלים עירך ברחמים תשוב, כן, לשוב, שהוא ישוב, כן, הוא ישוב לירושלים של מעלה, ואז אנחנו נזכה, כן, לירושלים של מטה. אגב, אני רק רוצה לומר שהנושא של בית המקדש, יש כאלה שאומרים, חכה, חכה עם בית המקדש, זה יהיה אחרי שיבוא המשיח.
לא, אנחנו צריכים להתפלל כזה. כבר כל יום, בכל רגע שיבוא, כן,
אבל שיבנה. לפחות לפי התלמוד הירושלמי, בניין המקדש יהיה לפני שיבוא משיח. זאת אומרת, מי יבנה אותו? אנחנו. אנחנו. לא לחכות שהוא ירד משמיים. לא. הרב נבנצל כבר אמר, הרב של העיר העתיקה, הוא אמר, נכון שיש מדרש כזה, אבל הוא אומר, אם ירד מקדש משמיים, זה סימן לא טוב לנו. זה סימן שאנחנו ישבנו בחיבוק ידיים ולא עשינו. עיקר המצווה, כמו שכותב הרמב״ם, מצוות עשה, לבנות מקדש. ונכון שאולי זה נראה לנו קצת רחוק, אבל כל ההכנות מסביב, הלימוד, חיזוק המגמה, חיזוק החינוך, יצירת הכלים, כל הדברים האלה, אתה יודע מה? עוד דבר קטן. היה לי אתמול שיעור בערב, עם שיעור אנשים לא דתי, נקרא לזה ככה. ולימדתי באופן כללי על ספר ויקרא. מאוד קשה. מושגים מאוד קשים. אבל לא רק להם זה זר, גם לנו זה זר. שחיטה, דם, הולכת הדם, זריקת הדם, שריפה, חלקי בשר, וכו וכו וכו. אלו מושגים שהיו בבית המקדש, הם גם יחזרו, כמו שאנחנו אומרים בתפילות מוסף, שם נעשה לפניך את קורבנות חובתנו, אבל הלב שלנו עדיין רחוק משם. זה סוגיה שצריכים ללמוד. איך להעמיק ולא לראות בזה רק את החיצוניות של הדם או של השחיטה או של הבשר, אלא להבין שיש כאן מושגים עמוקים מאוד. יש היום יותר ויותר ספרים שנוגעים במהות הפנימית של ירושלים והמקדש. ספרים למשל של הרב מקובר, של הרב ישראל אריאל ועוד.
כבוד הרב, יש לנו עוד דקה וחצי, כבוד הרב.
כן. כן. אז אני אומר שהתפילה, ההשתוקקות שלנו, היא צריכה להיות השתוקקות איתנה לירושלים. היא זו שכל הדורות הייתה עבד שואבת, לא שכחנו אותה. דבר שלא היה אצל אף עם, שהוא כל כך קשור. הוא מזיל דמעה בתשעה באב, הוא יושב על הקרקע, הוא עושה קריאה, הוא שובר כוס בחתונה. אצל אף עם אין איזה זיקה כזאת לאיזה עיר מפעם, עיר עם רקע היסטורי. לנו יש. כי ירושלים ואנחנו, זה לא, ירושלים היא לא מקום. היא ממש, כמו שאנחנו אומרים בהפטרה, רחם על ציון, כי היא בית חיינו. אנחנו ממש מרגישים איזשהו קשר מופלא. אני רק רוצה לומר לך לסיום.
כן.
כואב לי מאוד שבמערכת החינוך, ילדים לפעמים גומרים כיתה ח', גומרים אפילו חטיבה.
לא ביקרו בכותל.
היו בתל אביב, היו כן. במוזיאון, היו בגן הפה ובשם, ובכותל לא היו.
כן.
למה? ההורים מפחדים, מסוכן. די כבר. חלק מהחינוך, א', לא לפחד. לא לפחד, לא בכותל ולא בשום מקום. וב', להבין שלפקוד את ירושלים, לפקוד את הכותל, לפקוד גם את חברון, את קברי אבותינו, אלו דברים שהם must, הם א', ב' של חינוך, חינוך יהודי. אנחנו במדינת ישראל, איך יכול להיות שילד ייפגש פעם ראשונה עם הכותל בהשבעה שלו בטירונות. לא יכול להיות. זה צריך להיות הרבה לפני. יהי רצון
כן.
שלא רק אני אדבר, אלא אני אפנים וכולנו נפנים, שנשים את ירושלים, את הגעגועים אליה, על ראש שמחתנו, ונשתדל לא רק להתגעגע, אלא לבטא את הגעגועים ביותר במעשים מחזקים של, 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 של כל מיני גורמים שעוסקים בעניינה, בייחודה מחדש, עזרת השם.
אמן ואמן.
שבת שלום שיהיה, בשורות טובות.
אמן ואמן. תודה לכבוד הרב, דוקטור יאיר הילר. אני מאחל לך ולמשפחתך שבת שלום, שבת שקטה ושבת נעימה. שבת שלום ומבורך.
אמן. הרבה בריאות, כל טוב.
כל טוב.
להתראות.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות לשבת פרשת פנחס על פי אתר כיפה. בירושלים בשעה 7:04. בתל אביב 7:28, בחיפה 7:17, באריאל 7:27. צאת השבת בירושלים בשעה 8:25, בתל אביב ב8:27, בחיפה ב8:29, באריאל 8:26. נשוב אליכם בתוכנית נוספת של אחד דודי בעזרת השם ביום שישי הבא, כ"ט בתמוז, 25 ביולי 2025, לשבת לפני פרשיות מטות מסעה, ערב ראש חודש אב. תוכנית מיוחדת בת שעתיים על הזמר אהרון עמרם בזל, תתקיים עם מרצה השם לאחר 9 באב. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך הזנה נעימה. אנו מצפים בחילון עיניים ומתפללים לשובם של יתר החטופים והחטופות שיחזרו הביתה בשלום בעזרת השם, אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
מקדשו, הללוהו בחידור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת.